שלום, כאן מיכאל רוס עם סטרייט פרנדלי. ברוכים וברוכות השבים לסטרייט פרנדלי הפודקאסט. אנחנו היינו בהפסקה קצרה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים ובגדול, ויש לנו ים בעדכונים. אז רגע אחד לפני שנתחיל, נאמר שהפרק הזה, ההפקה שלו התאפשרה הודות לתמיכה של פריי טיווי, ערוץ הטלוויזיה הגאה שמשדר בהוט באפיק 88. וואו, אז איזו עונה מטורפת זו הייתה. וואו, 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 וואו. לא היה לי מושג שנגיע למקום הזה. כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט, המטרה שלי הייתה שבתוך גג שנה, אנחנו נגיע למשהו כמו 700 האזנות במקרה הטוב. מה שקרה בפועל זה שבתוך פחות משלושה חודשים כבר עברנו את 1,000 האזנות, והפודקאסט הזה הייתה השפעה על כל כך הרבה אנשים. אז מה שנעשה בפרק הקרוב, אנחנו בעצם נסכם קצת את מה שקרה בעונה עד עכשיו, מה היה בפרקים עד עכשיו, ניתן קצת רמיזות לפרקים הבאים, שאגב חלק מהם יוקלטו לייב מול קהל בכל מיני ברים בתל אביב, ואתם מאוד מאוד מוזמנים. אנחנו נעדכן הכל כאן בפרק הזה, וגם מעכשיו אתם יכולים לעקוב אחרי עדכונים ולשמוע על עוד פרקים באתר האינטרנט שלנו ב-mha.co.il. אז רגע לפני שנסכם את הפרקים שעד עכשיו עלו כאן בסטרייט פרנדלי, הלכתי לאיזשהו אירוע, איזשהו מיטאפ שעשו לפודקסטרים, אנשים שיש להם פודקסטים בכל מיני נושאים, ובעצם הלכתי ושאלתי את חלק מהם באירוע מה דעתם, האם יש צורך באיזשהו פודקאסט להטאבי, האם הנושא איכשהו פגש אותם. ואחת המטרות שלי היא להראות שהלהטאביות נמצאת בכל מקום, כן, אפילו גם בפודקאסטים אחרים. אז בעצם דיברתי עם שלושה פודקסטרים, בואו נשמע מה שיש להם להגיד.
אני אורי טולדנו, מהייטק בפקקים, אני מציג מאיזה פודקאסט אני מניח.
נכון. ואיזה פודקאסט מהמם. תודה. וקודם שאלתי אותך, אני שואל אותך שוב, האם היה לכם איזשהו פרק שקשור לקהילה הגאה?
אז היה לנו, התראיין אצלנו בחור שקוראים לו שחר, מ-LGBTech, ודיבר על איך הקהילה הגאה וסטארט-אפ משתלבים, כאשר דיברנו יותר על טרנסים, ולא דווקא על הומוסקסואלים, ואני חושב שיש לנו הרבה מה להשתפר, וזה המסקנה שאני יצאתי איתה.
אבל זה נראה לי ממש מהמם, כי עכשיו בעצם יש איזושהי תוכנית כזו של שילוב של אנשים מהקהילה הטרנס-סקסואלית דווקא בקהילת ההייטק, אז נראה לי ממש מגניב, אז אפילו לפודקאסט שלך הגענו.
לגמרי, אם יש משהו שהוא רלוונטי, גם נשמח לדבר על זה שוב.
זה מהמם, תודה רבה.
תודה.
הייטק בפקקים זה פודקאסט מאוד פופולרי שעוסק בנושא של איך לא הייטק, והם ראינו שם באחד הפרקים את שחר מ-LGBTech. LGBTech, ארגון מרתק שקשור לקהילה הגאה וההשתלבות שלה בעולם התעסוקה ובעולם ההייטק. אנחנו נדבר גם איתם. אחת הפודקסטריות שריאיינתי, אגב, אתם שמים לב לכמה פעמים אני אומר את המילה פודקאסט, זה פשוט לא יאומן. טוב, מה לעשות? זה פרק שכולו על פודקאסטים ופודקסטרים. בכל אופן, הייתה שם בחורה שיש לה פודקאסט שמשלב בעצם בין הנושא של הייטק וקנאביס. איך הקהילה הגאה גם נכנסת לפודקאסט כזה? אז מצאתי כאן עוד פודקאסטרית מהממת ששמה...
רינה.
היי רינה. איזה פודקאסט יש לך?
זה נקרא The Cannabis Investing Podcast. זה מ-Seeking Alpha.
שמה זה אומר בעצם?
זה על עולם הקנאביס, איך להשקיע בזה, באיזה ניירות ערך להשקיע, איזה חברות, איזה תחום, איזה חלק מהתחום, כל מיני דברים כאלו.
ומקודם שאלתי אותך אם יכול להיות שיש איזשהו קשר להטאבי לעשייה של הפודקאסט שלך. ציפיתי שלא, אבל גם אז הפתעת אותי, נכון? גם לך יש איזשהו סיפור להטאבי.
תמיד יש זווית אחת, כאילו, נכון? אז אמרתי שאני חיה עם בת זוג שלי. וכן, זה הקשר שלי לעולם הזה.
ואיך היא חיה עם זה שבת הזוג שלה עושה פודקאסט על קנאביס?
היא חיה עם זה כבר לפני שהתחלתי את הפודקאסט, היא חיה עם העולם הקנאביס הזה. תמיד התעניינתי בזה. וכן, היא מאוד תומכת. אנחנו שנינו עובדות קשות, מנסות למצוא את עצמנו בעולם הזה, בעיר הזה, וכן, מאוד תומכת בזה.
מאיפה אתן במקור בעצם?
אני גדלתי בארצות הברית, בשיקגו, היא מהרצליה.
היי.
זה culture clash.
מרגישה את זה גם מבחינת הקהילה הגאה. זאת אומרת, זה בטח הבדל ענק לעבור מארצות הברית לכפר הקטן כאן במידל איסט, לא?
כן, האמת היא שאני לא, כאילו אני יותר מרגישה חלק מהעולם כולו, ואני גם מרגישה קשורה לחלק הלהט"בים, אני גם מרגישה כאילו חלק מה, you know, queer community בכלל, בכל העולם, אז אני לא מחלקת את זה ככה, כאילו שני דברים אחרים, אני חושבת שזה קהילה גדולה, ענקי, עולמי, שאני מוצאת את עצמי עם קישורים מאוד טובים ומיוחדים עם אנשים מכל העולם. אז כאילו אני רואה את זה ככה יותר.
שזה בעצם ממש קהילה, קהילה בינלאומית.
Yeah, yeah man. כל הצבעים של הקשת, נכון?
תגידי, ואת מאזינה לסטרייט פרנדלי, לפודקאסט?
מה?
את מאזינה לסטרייט פרנדלי?
אני עכשיו אאזין, אני ובת זוג שלי, עכשיו נאזין לזה.
פעם מהמם, אנחנו גם נשמע לפודקאסט שלך, איך אנחנו מוצאים אותו בעצם? איפה הוא זמין?
אז אני קורא The Cannabis Investing Podcast, אנחנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט וסיקין אלפא.
אנחנו גם בספוטיפיי ואנחנו שכנים.
אני באמת מחכה לשמוע את הפודקאסט שלך, אני מאוד מצפה לשמוע את זה.
גם אני, תודה רבה.
תודה לך.
אז מה היה לנו עד עכשיו? כשהקלטתי את הפרק הראשון יחד עם חברה טובה שלי לירון, על איזשהו חלום ורעיון.
ואולי בהמשך באמת יהיה לנו גם תקציב למצלמות ונצלם את הרעיונות השונים.
כן, תוכנית רעיונות, זאת השאיפה.
לגמרי, לגמרי.
אמרתי לעצמי, איזה מגניב זה יכול להיות אם יהיה איזשהו ערוץ תקשורת שפשוט מנגיש תוכן להט"בי, מעין המדריך ללהט"ב המתחיל. כזה שגם פונה לאנשים שהם לאו דווקא מהקהילה הלהט"ב. כזה שהוא גם סטרייט פרנדלי. אחרי מלא מלא חודשים של הכנות ושל מחקר ושל הקלטות, התחלתי ליצור את הפודקאסט וגם ארגנתי אירוע השקה. ולאירוע הזה הזמנתי את אבי סופר, מוותיקי הפעילים בקהילה הגאה. לאירוע הזה הגיעו כמה עשרות אנשים, וקיימנו דיון, והפכנו את זה לפרק.
אתם יודעים מה זה היה להוציא אז 10 אנשים לרחוב? זה היה כמו היום 100,000. אז עולם אחר, זה קשה לדמיין את זה אפילו. בשנות ה-80, הכל היה מאוד מחתרתי, היו פעולות...
בעצם אתם לא חוקיים.
תראה, עם החוקי הייתה בעיה, כי יש לי...
התחילו לעלות גם כל מיני שאלות חוקיות ומשפטיות, אז גם... ראיינתי את עורך דין מיכל עדן.
הורות משותפת, מצד אחד זה אחלה סטארט-אפ. אני חושבת שהרעיון הזה, להתקשר עם בן אדם שאנחנו סומכים עליו ולהביא ילד לעולם, בלי עוגמת הנפש שיש בגירושין וכל הריבים שאחר כך, שמהם סובלים הילדים וגם ההורים, זה רעיון נהדר. זה באמת נהדר.
והתחלתי גם לעבוד על עוד הרבה מאוד פרקים שעוד לא עלו לאוויר. Сегодня мы будем говорить по-русски LGBT в Израиле. מה שממש מעניין זה שהפרק שהכי רציתי להקליט ושכולם אמרו לי שהוא לא יעבוד ושאני מאמר, זה בסוף הפרק שהכי אהבתם. הפרק עם מטליה הרוסי, שדיברה על נשים דתיות לאומיות שבני הזוג שלהן יצאו מהארון.
יכול להיות שהן היו מעדיפות אם הבן זוג היה משקר להם כל השנים?
לא, אין לי ספק, כי כל הנשים במוקדם ומאוחר חשו שיש משהו. כולן לקחו את זה למקום של האשמה עצמית. מישהי אמרה לי, אז סבתי את השיער לבלונד, אז קניתי יותר הלבשת תחתונה, אז כל הזמן נשים חיפשו איפה, אז התחלתי להתאפר, אז הוא אמר לי שהוא הראה לי איזה מודל של אישה שאומר, וואי, זה מושך אותי, אז אני התאבדתי על איך אני מחכה את, את הדמות הזאת, ואיך אני נראית כמוה מעקבים, ועד סגנון לבוש שהם שינו, נשים עשו המון כדי שהבן זוג שלהם ימשך אליהם, המון, המון. הייתה תחושת הקלה בגילוי.
פרק על הומוסקסואליות בפלסטינה בתקופת המנדט הבריטי שהוקלט יחד עם דוקטור עופרי אילני.
הוא היה בעצם מחוץ לארון?
לא, הוא לא היה מחוץ לארון.
כאילו הכתיבה שלו הייתה לעצמו?
הוא חי איזשהו סוג של חיים כפולים. דבר שהוא די אופייני לאנשים בתקופה הזאת, שלפעמים יש להם מין כמה זהויות, באיזשהו מישור ציבורי הם משהו אחד, ובמישור אחר הוא משהו אחר. אני אתן לך דוגמה מתקופה יותר מאוחרת, גיורא יוספטל, שהיה מזכ"ל מפאי, בן אדם די חזק במפאי.
בעצם, עד לפני כמה עשרות שנים, היינו צריכים להסתיר את הלהט"ביות שלנו, או שגם היינו חיים בעצם בזהות כפולה. זה לא בדיוק בא מבחירה, אלא זה יותר בא מכוח המציאות. כי בעצם היו לכך סנקציות חברתיות קשות. דמיינו את המצב שבו נגיד לפני כמה מאות שנים או אלפי שנים, סביר להניח שאם היינו רואים אדם ברחוב, אם הייתי רואה איזה מישהו נחמד ככה וקורץ לו, אז כנראה שהתגובה לא הייתה חיובית במיוחד. או שאם היא הייתה, היא הייתה באנדרגראונד, היא לא הייתה באופן ציבורי. היא בטח ובטח לא הייתה חיובית במשטרים שבהם הוחלט שהדבר הזה אינו חוקי. יש את הדוגמה של אמריקה הלטינית, שבעצם אפילו עד לכיבוש של האינקוויזיציה הספרדית ב-1492 של המקום, הלהט"ביות הייתה מקובלת, היא הייתה סבבה. אבל צריך גם לזכור שלהט"ביות זה מושג חדש, הוא פשוט לא נתפס כך בעבר.
הזאת, אין דבר כזה להט"ב. הקואליציה הזאת של זהויות הומואים, לסביות, טרנס, קוויר וכן הלאה, זה משהו שנוצר רק בשנים האחרונות, הכי מוקדם אולי בשנות ה-70.
וגם היה לנו פרק עם פעיל להט"בי מטורקיה, שסיפר על הקשיים של הקהילה הלהט"ב שם, ועל המצב שבו המדינה הלכה אחורה ביחס שלה כלפי הקהילה הגאה, ומצב שבו היו מצעדי גאווה ענקיים, למצב שבו כרגע זה אסור, ואפילו טורקיה כבר לא משתתפת באירוויזיון, בגלל שהוא יותר מדי להט"בי לטענתם. הנה טעימה ממה שמוסטפה סריומה סיפר לנו כאן בפודקאסט.
Whenever there's like 90s party, we all go there. It's like huge thing for us.
Turkey is also participating in the Eurovision, right?
Yeah, we used to.
Not anymore? I'm asking, I have no idea.
You're kidding.
Seriously. I do like the Eurovision, okay? I'm not the biggest fan, I'm sorry. I do like it.
How dare you?
I did go to the Eurovision this year since it was in Tel Aviv. Of course, yeah. Well, seeing Netta, I cannot say no. Is Turkey participating?
For the last 7 years, we are not.
Why? Because the songs are not good or what?
It is definitely not related to the songs.
Okay, okay.
Please, we're talking about Eurovision. Okay, the songs are not that like wow kind of quality, but still they're amazing to listen to.
It's the Eurovision. Yes,
it is the Eurovision.
Trashy,
yes,
but,
yes.
What we like,
so, you know, the Eurovision song contest is shown in the like national television, and as we are getting like more conservative day by day, and according to the Turkish authorities, they said it is not a like fair game, so they decided to not to participate. Conchita Wurst won the Eurovision. And of course, Turkish authorities had to create these like transphobic comments on it.
So basically, after Conchita won, that was the time that things has changed about the attitude of the Turkish
authorities. Yeah, yeah, they started to say like we cannot show this kind of a program who has the stage. By who they mean like Conchita, because they cannot identify Conchita as he or she because.
קונצ'יטה היא מלכת דרג ג'נדר קווירית שייצגה את אוסטריה באירוויזיון בשנת 2014 וזכתה. חלק מהאנשים בממשל הטורקי לא כל כך אהבו את הרעיון שדמות של מלכת דרג, שיש לה גם זקן וכל הג'נדר קוויריות והזהות הלא ברורה מבחינתם, הם פשוט לא אהבו את זה וזה היה תירוץ להפסקת ההשתתפות והשידור של האירוויזיון מבחינת טורקיה. ואני חושב שלנו, בתור ישראלים, הנושא הזה, הנקודה הזו, צריכה לעלות במחשבה שלנו. האם יכול להיות מצב שבגלל שמדינה נהיית יותר שמרנית, המצב והזכויות של הקהילה הגאה הן לא דבר של מה בכך? ואנחנו אכן עדים, בשנה האחרונה, בעיקר סביב סבבי הבחירות, אנחנו עדים לקולות שמרניים ומסוכנים שפוגעים ויוצאים כנגד הקהילה הגאה. חלק מאותם קולות כאן בארץ עודדו טיפולי המרה, שזה דבר פשוט נורא שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום, ולהתעלם מהעובדה שזה יכול לעלות בחיים של בני אדם ובחיים של אנשים בקהילה שלנו. האם זה נכון שנקיים על כך דיון גם כאן בישראל? האם המצב של הקהילה הגאה בישראל הוא ייחודי ושונה ממקומות אחרים בעולם, או שבאמת אנחנו מהווים איזשהו חלק מקומי מקהילה גלובלית? זה היה פרק שהוקלט עם מוסטפה סריומז. והיו גם פרקים ומרואיינים שהשמות שלהם יותר קלים לביטוי, כמו דוקטור גילי הרטל גרינברג, שדיברה על תיירות גאה.
אז אני יכולה להגיד לך שברעיונות שעשיתי זה עלה בצורה מאוד ברורה, שגם יו"ר התאחדות המלונות ובכלל התאחדות המלונות, וגם כל מיני בתי עסק קטנים כגדולים בתוך תל אביב, הבינו. שזה רווחי מאוד, לשים דגל גאווה. וגם אם זה היה מנוגד לגמרי לתפיסת עולמם, הם פשוט נאלצו לעשות את זה. עכשיו, השאלה שאני שואלת זה, האם זה שהם נאלצו לעשות את זה, כי הם הבינו שזה רווחי, בסוף גם ישנה את תפיסת דעתם. ואם אתה מסתכל על חולדאי, התשובה היא כן. זאת אומרת, האם בסוף הם יבינו שההומואים הם לא רק רווחיים, ולכן כדאי להם, אלא הם גם נחמדים וטוב להם, אני חושבת שיש כאן קו ישר, וההתחלה אולי בכדאי להם, אבל ההמשך הוא גם שזה טוב.
וכמובן שהיה הפרק עם פרופסור ישראל כץ, שיחד עם חוקרים נוספים חקרו את ארגוני הקהילה הלהט"ב כאן בישראל, ומצאו שהארגונים האלה מגיעים למספר מאוד מצומצם של אנשים מהקהילה, מדובר אפילו על פחות מאחוז אחד מהקהילה.
אם הבנתי נכון, אז מדובר בסופו של דבר בכמה אלפים, נכון?
זה פעם באמת מאוד מאוד מעניין. כשאתה מסתכל על הנוכחות, למשל הנוכחות התקשורתית של אנשים שמזהים את עצמם כלהט"בים, או אתה מסתכל על השיח בתחום, אתה יכול לחשוב שיש המון המון ערנות בתוך הקהילה. בפועל, מאגר הפעילים הוא לא גדול. כאלה שיותר צריכות להיאבק על זה גם בתוך הקהילה. התחושה של הטרנסים, למשל, שהם לא מקבלים מספיק ביטוי. היעדר מסגרות, נגיד, או התקבצויות של ביסקסואלים, שבעצם אין ארגון כזה מבין הארגונים הבולטים וכו' וכו'. כלומר, חלק מהשיח הוא שיח בין הקהילה לבין הסובב אותה, או ההתמודדויות שלה במעגלים שונים, אבל חלק מהשיח הוא גם בתוך הקהילה, בין קבוצות שונות שבעצם הפכו להיות פדרציה של זהויות, שהמכנה המשותף שלהם שכולן קשורות גם לזהות המגדרית, אבל וכולן גם מרגישות נרדפות, מתמודדות, צריכות להגן על עצמן, אבל הן גם עם רגשיות שונות בתוכן, למי יותר שמים לב, למי יותר ניתן ביטוי, איזה ארגון יש לו יותר כסף למשל, אחד הביטויים המאוד בולטים, יש ארגונים חזקים.
בקיצור, עד עכשיו אלה היו 9 פרקים ניסיוניים, ויש עוד כמה נושאים שלא עלו כאן, והאמת לא הצלחתי להעלות אותם בפורמט של פודקאסט, ולכן אני שמח לבשר שיש כמה דברים שעומדים לעלות בספר. את הספר התחלתי לכתוב בשנת 2011 או 2012, כשעוד הייתי חייל בצבא. ובעצם, אם שמעתם קצת, סיפרתי על זה בפרק הראשון עם לירון, מה שקרה זה שאני הייתי בארון, והקצינה שלי, המפקדת האישית שלי, היא עלתה על זה שאני גיי, והיא הוציאה אותי מהארון, כשזה ממש ממש לא התאים לי, וזה לא היה נכון. זה היה אירוע מאוד מאוד טראומטי, כי בעצם פלשו לי למרחב האישי שלי, ומצד שני אני הייתי מאוד לבד בדבר הזה, ואני לקחתי את החוויה הזו למקום של מקורבן לעוצמה. אם יצא לכם לקרוא את הספר בדולינה של גבי ניצן, אני מאוד מאוד אוהב אותו, וזה ספר שאז בזמנו קראתי ועזר לי, כי הוא דיבר על איזושהי ראיית עולם של בין קורבן לבין להיות מלך או מלכה. ולי היו הרבה מאוד כוחות וביטחון אפילו, וחברים טובים שעזרו לי להתמודד עם הסיטואציה הזו. אבל מאוד הדאיג אותי המצב הזה של מה אם דבר כזה קורה לבן אדם
אין לו את החברים הקרובים התומכים, ואין לו את הסביבה התומכת, ולפעמים מדובר במצב שיכול להיות מאוד מסוכן לאנשים מסוימים. זה גרם לי להתחיל להתנדב במועדון לנוער להטאבי בחיפה, ובמקביל, גם קצת לפני הצבא, תוך כדי צבא, אחרי צבא, הייתי פעיל באזור שלי, שזה איפה שגדלתי, בנהריה. אני מקווה שזה לא טריגרי, אז אני מכין אתכם. הייתה לי חניכה עם סיפור שלי היה מאוד קשה להתמודד איתו. הייתה לי חניכה שברגע שהיא יצאה מהארון בפני אבא שלה, הוא ניסה לרצוח אותה. הכרתי באופן אישי אנשים שהתאבדו ואיבדו את חייהם כי הם פחדו מהתגובות של החברה שלהם, או כי הם חשבו שמשהו לא בסדר איתם ושהם דפוקים. ולצערי גם הכרתי הרבה מאוד אנשים שהחברות שלהם הוקיעו אותם, פשוט בגלל שהם היו מי שהם, פשוט בגלל שהם אוהבים בדרך שהיא לא הטרונורמטיבית. אבל באיזה זכות יש למישהו את המקום לקבוע מה זה נורמטיבי ומה זה לא, ומה זה נכון ומה זה לא? מאוד מעציב אותי לשמוע על כל מיני דמויות שיש לנו השפעה, כולל רבנים ושר חינוך שהיה, שההתבטאויות שלהם יכולות לגבות חיים של אנשים. אחד הפרקים הראשונים שהקלטתי ועדיין לא העליתי אותו, זה פרק על טיפולי המרה, ובעצם ראיינתי בחור שעבר דבר שכזה. אני לא אוהב לקרוא לזה טיפולי המרה, כי זה לא טיפולים ולא ניתן להמיר אף אחד, והמחקרים מוכחים חד וחלק שזה עושה נזק מטורף. וזה ממחיש את החשיבות הרבה שיש להסברה להטאבית וכזו שהיא גם סטרייט פרנדלי. אני חושב שהרבה אנשים ששולחים את הילדים שלהם לדוגמה, או בני זוג או חברים לטיפולי ההמרה, הם לא עושים את זה ממקום של רוע, אלא ממקום של בורות. בעיקר כי זה נמצא. חבר'ה, מדובר בתעשייה. אם תעשו חיפוש באינטרנט, אתם תמצאו שיש לא מעט מקומות שעושים את הדברים האלה. בזמנו, ב-2013, פניתי לאיזושהי חברת כנסת מאוד מוכרת, התנדבתי אצלה גם תקופה, והעליתי את הדבר הזה של אולי לפחות ינסו בכנסת לאסור טיפולי המרה לפחות לקטינים. כי דמיינו איזה מצב קשוח זה ונוראי ושל חוסר אונים, כשנער או נערה פונים אל ההורים שלהם, מספרים על עצמם, ואז ההורים, מתוך מקום של אגב, אני מאמין מתוך מקום של לנסות לעזור, אז הם מכריחים את הילדים שלהם ללכת לדבר הזה שנקרא טיפולי המרה, כשהם הרבה פעמים גם שמים אולטימטום ויש הרבה לחצים. אני שמעתי על מקרים שאמרו להם, הורים אמרו לילדים, או שאתם הולכים לטיפולי המרה, או שאתם לא חוזרים הביתה. ההשלכות של זה הן מאוד 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 חמורות. ואני חושב שלצד זאת, צריך לדבר גם על הצדדים החיוביים, אבל גם על הצדדים הפחות חיוביים שבתוך הקהילה להט"ב. אם יש נושא שמאוד מדאיג אותי, זה הנושא של שימוש בסמים בקהילה. השימוש בהם מאוד עלה בשנים האחרונות, מכל מיני סיבות שונות, ואני לא מדבר על ירוק פה, ירוק שם, ודברים קלים, ואתם יודעים. אני מדבר על סמים שהם מסוכנים ושהנזק שלהם הוא בלתי הפיך, כשאחד מהם זה מה שנקרא טינה, שזה בעצם קריסטל מת, או מת, אני לא יודע, אבל ההשלכות של זה הן פשוט נוראיות. יש בחור אחד שדיברתי איתו ושיכול להיות שאני אקליט אותו לפודקאסט הזה, והסיפור שלו הוא קורא הלב. הבחור עד לא מזמן עבד בעבודה נהדרת, והכל נראה מדהים על פניו, אבל מסתבר שבמשך תקופה ארוכה הוא מכור לטינה, לקריסטל מת. עכשיו, הסם הזה, מספיק פעם אחת שלוקחים אותו, הסיכויים להיגמל הם כמעט בלתי אפשריים, ממה ששמעתי מאחד הרופאים שמתעסקים בנושא. מספיק פעם אחת שמשתמשים בסם הזה, והסיכויים אחרי זה להתמכרות הם 90%. יודעים מה מעניין בנוגע לאותו בחור? הוא מגיע מרקע מסורתי, וכמובן, איך לא, הוא היה במה שנקרא טיפולי המרה. יש דברים מסוימים שמדובר בחיים ומוות, ואנחנו צריכים לעשות כל דבר שאנחנו יכולים כדי למנוע את המקרה הבא. ואם יש משהו שמשגע אותי, זו הסטיגמה שיש הרבה פעמים בקרב הציבור הסטרייטי, ואפילו גם בתוך הקהילה, איזשהו סוג של הומופוביה מופנמת, שהם נובעים ממקום של בורות. ביוני 2019 כתבתי איזשהו פוסט שהיה מאוד ויראלי באינטרנט, ואחרי זה גם עלה כמאמר. חפשו, זה נקרא מלחמה לא רק בעצם השימוש בסם, אלא בסיבות לשימוש בסמים. כתבתי את זה אחרי שהמשטרה פשטה על הסאונה בתל אביב, והיו שם דברים מאוד 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 בעייתיים. זה לגיטימי שהמשטרה תילחם בסם שפוגע בקהילה, אבל יש דרך לעשות את זה. היו שם דברים מאוד בעייתיים, כמו מצב שלא נתנו לאנשים להתלבש, כללות ושאר דברים, אתם יכולים לראות את זה במאמר. עוד יותר חמור בעיניי זה שהיו כל מיני קולות, כולל בתוך הקהילה על האטאב, שלא ראו את הבעייתיות שבדבר הזה, שהם אמרו כל הכבוד המשטרה, כי הם נלחמים בעניין של הסם, של הטינה. מה שאני מציע לבחון, זה לא רק את העניין של השימוש בסם, אלא את הסיבות לשימוש בסם. ואחת הסיבות האלה בעיניי, זה העניין של בדידות בקהילה. גם על זה פרסמתי מאמר, הוא נקרא מבדידות לשיתוף פעולה, ששם אני בעצם מתאר את התהליכים ההיסטוריים והחברתיים בתוך הקהילה הלהט"ב, שיכול להיות והם מסבירים את למה אנשים היום מרגישים יותר בודדים, שזה אגב משהו שהוא לא קורה רק בתוך הקהילה הלהט"ב, זה נכון, הוא קורה גם בחברה הכללית. דוגמה לכך זה שבבריטניה מונתה שרה לעיסוק בנושא של בעיית הבדידות. טוב, יאללה, הרגנו אתכם, עכשיו בואו קצת נרים. אנחנו כאן עם רופול. The realness. The realness. הקהילה הטרנסית, על ההיסטוריה של הקהילה ועל כל מיני נקודות מבט מעניינות בה. נדבר על היסטוריה עתיקה. אז עכשיו שסגרנו את העונה הראשונה של הפודקאסט ותשעת הפרקים ששודרו עד עכשיו, את הפרק הזה העשירי, ולקראת הפרקים הבאים שעולים, אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים רבים ומרובים שמתנדבים ועוזרים לי המון בשנה האחרונה. זו כמות אסטרונומית של אנשים, וגם כשעכשיו ככה ניסיתי לבנות איזושהי רשימה כזו, היא פשוט בלתי נגמרת, וכנראה שאני גם אשכח איזשהו שם. אז פשוט כל מי שמרגיש שהוא עזר בהפקה של הפודקאסט ובכלל של התכנים שלי בשנה האחרונה, אני רוצה להגיד המון 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 תודה.
תודה רבה לאנשים שבעקבות הפוסטים שלי וההרצאות שלי, הם אלה שהניעו אותי בעצם להתחיל וליצור את הפודקאסט הזה. לירון, לידור, יוסי, רותם, אסף, ג'יי רוזן, דניאל מינס, כמובן למרואיינים שלנו, אבי סופר, דוקטור גיל פישוף, מטליה הרוסי, עורך דין מיכל עדן, פרופסור ישראל כץ, דוקטור גילי הרטל, דוקטור אופרי אילני, מוסטפה סריומז, וגם למרואיינים הרבים שכבר ראיינתי והפרקים עוד לא עלו איתם. למרואיינים הבאים, לפריי טיווי, הערוץ הגאה שתמכו בעשייה של הפרק הזה, וכמובן לכם המאזינים והמאזינות. כדי שנוכל להמשיך וליצור את הפודקאסט הזה ולצאת לפחות הפסקות, אנחנו צריכים את הסיוע והתמיכה שלכם ושל חברות שרוצות לפרסם כאן בפודקאסט, וזו גם ההזדמנות לשתף אותו עם חברים ואנשים שאתם מכירים, שאתם חושבים שהוא יכול לעניין אותם או לעזור להם, להגיע לאירועים, להרצאות, וגם כמובן להתעניין בספר שאני עוד מעט מוציא. אנחנו פתוחים לרעיונות, לעוד נושאים ולעוד מרואיינים ומרואיינות, ועכשיו גם אפשר להגיש את הדברים האלה באופן מסודר באתר שלנו, mha.co.il. בכל יום חמישי, אחת לשלושה שבועות, אנחנו נעלה כאן פרק חדש. אפשר למצוא את הפודקאסט באתר שלנו, או לעשות חיפוש של המילה straight friendly בגוגל, וגם אפשר להאזין בכל אפליקציות השם המועדפות עליכם, כמו למשל ספוטיפיי או גוגל פודקאסטים, אפל פודקאסטים וכן הלאה. וזה היה עוד פרק בסטרייט פרנדלי. נתראה בפרק הבא.